ואז נכנסתי לתוך טנק. קודם כל, אורו עיניי. יצאתי עם קופסה עם תמרים. חבר'ה כמעט שכחו את המשימה, התנפלו על זה, היו מתו מרעב. ואני מדווח אחורה למחת, יש כאן חניון ענק, נטוש. מאוחר יותר הגיעו כל מיני כוחות מהחטיבה, בדקו את הטנקים, עשו עליהם כל מיני סימנים, ולקחו אותם שלל אחורה והשמישו חלק מהם, וזה משק, באמת גם שימש אותנו. אנחנו לא עצרנו את ארמיה 3. ארמיה 3 נתקלה באיזושהי התנגדות והחליטה לשנות מאמץ. אם הם היו יורדים, היו מנפנפים אותנו מן הסתם. רסודר מורכב מהרבה אירועים קטנים. מה שכן, אנחנו היינו עיניים של החטיבה, אנחנו עבדנו על פי תורת לחימה. מה שתרגלנו, זה מה שעשינו. עשינו מלחמה כמו שהצבא מלמד לעשות מלחמה על פי תורת הלחימה, על פי האימונים שלנו. ואני חושב שבזה הצלחנו.
במהלך הימים הראשונים למלחמה, כוחות מצרים גדולים חצו את התעלה אל תוך סיני, ורבים מהם התמקמו באזור החווה הסינית. החווה ממוקמת באזור הצירים עכביש וטרטור, ומהווה הנקודה שולטת על הדרך המובילה אל התעלה. לאחר ליל לחימה בו נהרגו 100 חיילים ישראלים, גדוד 890 מוטס מאזור סואץ שבדרום סיני למרכז סיני, ומקבל פקודה לנו על ציר עכביש לכיוון מערב, ולפתוח את הדרך המובילה לתעלה, על מנת לאפשר לכוחות צהל לצלוח אותה ולהזרים כוחות אל תוך מצרים. עתה נמצאת פלוגה ה' בחוד החנית להכנות לצליחת התעלה.
מטיסים אותנו לרפידים, ומרפידים בערב אנחנו מגיעים למקום שנקרא כביש 55. אנחנו מקבלים משימה שבאופן כללי מוגדרת לסרוק את השטח, משום שכל הצבא מחכה מאחורה לנסוע לכיוון התעלה, אריק שרון צלח, אבל אין איתו קשר כמעט. בקיצור, ללכת בזהירות, ואתה לא יודע לקראת מה אתה הולך. והחווה הסינית זה קרב שנפתח בצרור קטן, כמו צרור השכמה. זה צרור שירו על אחת המחלקות של יאקי, ומיד אחרי הצרור הזה, ההמשך היה תופתי, היה גהנום. כי למעשה, כל הגזרה שמולי התחילה לראות. וכשיורים עליך, אתה קודם כל נשכב, בייחוד בטפחים אלה, אין לך מה לעשות. ואז אני מקבל פקודה ממפקד הגדוד, כנס תחלץ את הפלוגה של יאקי. ופה באו לידי ביטוי התרגולות שדיברתי עליהן בהתחלה. כי אני נתתי פקודה לקום, כל אחד על פי זריזותו ועל פי זה שורה את החברים שלו, גם אם קמו והתחילו ללכת אחריי. עכשיו, חלק מהחיילים שלי נפגעו לאורך הדרך ונפלו. ואני מוצא את עצמי, בחבורה שסביבי, אני מוצא את עצמי עם חיילים ספורים, שלמה מילס, זיכרונו לברכה, אותו רזי שלי, עוד איזה כמה חיילים, יורים מול המצרים, וזה חילופי אש מטווח של מטרים, טווח ממש קרוב, לא טווח לאש. ואמרתי, אתם לוקחים פצועים, מתחילים לפנות אותם. אני רואה מצד אחד את הקצב, מצד שני את כמויות הפצועים. ואני אומר, זה בזה לא יסתדר הדבר הזה. ואז אני צריק על חיילי הפלוגה להרים אותם, לרוץ איתם, לחזור לקחת עוד אחד. אבל הרבטים עשו מה שרק רבטים מסוגלים לעשות. הם כבר לא היו בשטויות, אולי הם פחדו שירתקו אותם. הרבטים לקחו פצוע, אמרו להם לא לזחול. אז הם שמו אותו על הכתף, צעק, יש לו כדור בבטן. רצו איתו, זרקו אותו, אפילו לא בעדינות, רצו כדי לקחת עוד אחד. ואז אני מדבר עם המגד ואני אומר לו, שמע, אני במקום ללכת אחורה, אני רוצה ללכת קדימה. יש לי בסך הכל 15 מטר עד המצרים. אני רוצה ללכת קדימה, ואני רוצה לכבוש חתיכה מהיעד המצרי ולהביא את הפצועים אליי. אני צריך שישלח לי 10 אנשים, אני אתפס ביעד המצרי. ואז המגד חושב ואומר לי, אין לי. תפנה בעדיפות את מי שאתה יכול, אין לי אנשים לשלוח. ואז אנחנו ממשיכים לפנות, ומפנים למיטב הבנתי את כל הפצועים, את כל הפצועים שיכולנו לשים יד עליהם, שראינו, שזהינו כפצועים, ומשאירים גופות בשטח. ואחרונים מתפנים 3 אנשים, זיכרונו לברכה שלמה מילס, רזי יהל ואני, קופצים, אחד יורה, עוד פעם קופצים זה, מצליחים לעבור את 150 מטר עד גבעת הפצועים, טרח, נוחתים מאחורי גבעת הפצועים. ומהיר היום, אור יום, מגיעים הטנקים. ובחסות הטנקים נכנס כוח מאוד אמיץ, כוח במבה, והתחיל לפנות לנו כמה פצועים. אנשים, מילואים ניקים מדהימים, פינו את עיקר הפצועים שלנו. אבל כשהתחילו הטנקים להיפגע, כוח במבה גם עצר, כי הוא נוסע בין הגמשים, שזה חתיכת נייר אלומיניום עבור טיל של סגר. והם הפסיקו לבוא. בשלב מסוים, היינו צריכים אנחנו, מטנקים שנפגעו, לנסות להוציא את הפצועים שלהם, והוצאנו וסחבנו אלינו לגבעת הפצועים נפגעים מהטנקים. ואלה שלא נפגעו והיו מסוגלים, דלגו אחרונית, נשארנו בסוף בגבעת הפצועים שלושה אנשים, פרט להרוגים שהיו שם. זה היה רזי, זה היה בחור בשם ישראל קספי, וזה הייתי אני. עכשיו, אמרתי להם, תרוצו, אני רוצה לבדוק שאין פה אף אחד. אני זחלתי מאחד לשני, ראיתי שאין שם אנשים חיים, ותוך כדי ריצה התרחקנו. אבל אז הם פגעו ברזי ביד, אחר כך פגעו בי ברגל, ואיכשהו הצלחנו לקרטע ולהגיע לאחת התעלות שהייתה שם ולקפוץ פנימה. בדיעבד, אני יודע שנשארו בשטח אנשים. אני יודע רק מספר שנים, 5 או 6 שנים, שנשאר שם חייל שלי, גורי ססון, שהיה פצוע קשה. רק הוא חולץ אחר כך לידי כוח במבה. אני ניסיתי, וניסיתי אפילו בשבוע שעבר עם רזי, לבדוק איפה היו האנשים האלו. משום שהוא אומר לי, אתה זחלת בין כולם. ואנחנו לא יודעים איפה הם היו. הם היו באיזשהו אגף, לא היינו בתצפית עליהם, אני לא יודע איך הם הגיעו לשם. אבל בדיעבד, נשארו אנשים בשטח. שזה דבר היום ונורא, שלא הייתי מודע לו, אפילו לא לסיפורים. בכל אופן, הגענו בסוף מטסה לרפידים, מרפידים, נחתנו באתרות ליד ירושלים, 51 פצועים של 890, הורידו אותנו מסוקים במנחת של הדסה. כשהם באו, הלונקאים אלינו, אמרתי להם, עזבו אותם, אנחנו סחבנו אותם עדנה, אנחנו נסחוב אותם עד המיון.
הקרב לא נגמר עד המיון?
אפילו לא חשבתי ככה, זה מה שאמרתי.
הממפי סורק והסמך ממפי יהל מושפזים משך שבועות אחדים ומחלימים מפציעותיהם. בזמן הזה, את הפיקוד על פלוגה ה' קיבל דני אנגל. הפלוגה ממשיכה קדימה עם שאר הכוחות הצולחים, והם נכנסים לקרבות בעיר ישמעאליה, מערבית לתעלה, בשטח מצרים. אך המשימות של פלוגה ה' במלחמה הזאת בשטח סיני עוד לא תמו. לאחר הקרבות בישמעאליה, הפלוגה מועברת כ-100 קילומטרים דרומה משם אל ג'בל עתקה, כ-20 קילומטרים מערבית לסואץ, בעומק מצרים, בנקודה השולטת על העיר סואץ שממזרח לו, ועל דרך המלך המובילה לקהיר. הטיפוס להר ארך כ-6 שעות, והפלוגה מתמקמת מול כוחות מצריים עדיפים בגודל ובחימוש. על אף שהוכרזה הפסקת אש ב-24 באוקטובר, הייתה נתונה פלוגה ה' למתקפות חוזרות ונשנות מהמצרים. הממפי אלי סורק חוזר אל הפלוגה ומפקד על הכוחות המוצבים בהר משך חודש שלם. במהלך החודש הזה נהרג גבי אלביליה באחת מההתקפות על המוצב בהר. לאחר חודש שלם, בסוף נובמבר, יורדת הפלוגה מההר, חוצה את התעלה מזרחה חזרה לתוך סיני וחוברת אל גדוד 890 המוצב בו. בשבת, 6 באוקטובר בשעה 2 בצהריים, המלחמה שפרצה תופסת את ישראל הרשקוביץ, תלמיד לתואר ראשון בפסיכולוגיה, בבית הכנסת. הוא סיים את שנת הלימודים הראשונה, ומיד לאחר סוכות, ציפה להתחיל את שנת הלימודים השנייה. הוא ממתין לקריאה להתייצבות, ומשהיא לא באה, עלה על מדים והתייצב במפקדת, קצין צנחנים וחיל רגלים ראשי. הוא משובץ לשירות בגדוד צנחנים במילואים, בבקעה. כשהבין שהוא רחוק מהחזית, הוא עוזב את הגדוד המוצב בבקעה ומתייצב בסיני בגדוד בו שירת את השירות הסדיר שלו, גדוד 890. הוא מגיע אל הגדוד לאחר הקרב על החווה הסינית ושם הוא לומד כי כמה מחבריו לשירות נהרגו. הוא משובץ לפעילות במסגרת הגדוד הסדיר.
לקראת סוף המלחמה, יציק מורדכי, מגד הגדוד, אמר לי, תשמע, יש בעיה עם פלוגה ב', זאת פלוגה שהמפה שלה נפל, ובעצם רוב הקצינים שלה נהרגו בחווה הסינית. הרבה מאוד חיילים, בסך הכל היו לה 28 הרוגים באותו לילה, והוא ביקש ממני שאני אקח את הפלוגה עליי. התחלה לא רציתי, כי הייתי איש מילואים, והוא אמר לי, לא, אין קצינים, תיקח את הפלוגה. לקחתי את הפלוגה, המשכתי עם הפלוגה הזאת, עד סוף המלחמה, ובסוף המלחמה בסיני, במצרים. רציתי להשתחרר ולחזור לאוניברסיטה, כי כבר כל אלו שהיו סטודנטים כבר התחילו לחזור חזרה לאוניברסיטה, ואני נשארתי עם הפלוגה, והוא אמר לי, תשמע, יש בעיה, צריך לקחת אותם לקורס מאקים. אין ברירה, תלך. תגמור, תלך ותשתחרר. אמרתי לו, בסדר. זה מאוד קשה. זה מאוד קשה, וקשה לאסוף את השברים, קשה לאסוף את החיילים חזרה. סך הכל זה היה אוסף של 70 או 60 חיילים עם חוויות מאוד קשות של מלחמת יום כיפור, והסמך מפה שלי גם היה איש מילואים. ואמרנו, אוקיי, זאת משימה וצריך לגמור את המשימה הזאת. מסתכלים קדימה, רצים קדימה, חייבים להעביר אותם קורס מקים. חייבים להמשיך את השרשרת, כי אי אפשר לעצור. הצלחנו לסיים את קורס המקי, מה שנקרא, ורציתי להשתחרר, כמובן, לחזור ללימודים. ואז מגד 890 התחלף, איציק מרדכי עזב, ויעקב קירשנר קיבל את הפיקוד על הגדוד, והתחילו הצרות במובלעת הסורית.
המובלעת הסורית, כפי שנקראת, שטח של כ-400 קילומטרים רבועים בצפון רמת הגולן, שכלל גם את צי הרמון, הוא שטח שצהל כבש במהלך השבוע הראשון למלחמה. הסורים מעולם לא השלימו עם הכיבוש של המובלעת הסורית ששלטה על דמשק. הכוחות הישראלים במובלעת נתונים תחת טיווח ישיר של צבא סוריה משך כל שעות היום. כל מה שירה בצבא הסורי, אומר הרשקוביץ, ירה על המובלעת. במרץ 1974 מתקבלת ההחלטה להעלות את חטיבה 35, חטיבת הצנחנים, למובלעת.
בא אליי יציק מרדכי והמגד החדש, ואמרו, תשכח מהאוניברסיטה, אתה הולך להיות מפי מסעד. כי נשארתי המפי הבכיר היחיד, ומאוד לא רציתי. עשר מפי שלי, המילואים לי כבר השתחרר ועזב, וכל אנשי המילואים כבר מזמן חזרו הביתה. הגשתי נטוש, חשבתי על הדבר הזה, והסכמתי. אני חושב שזה העניין מצפוני. היה ברור לי שככל שהניסיון של המפקד יותר גדול, ככה סיכויים להוציא חיילים חיים מהקרב הוא יותר גבוה. אתה לומד, גם כשאתה איש מילואים, הניסיון משחק תפקיד מאוד חשוב. לא היו כבר קצינים עם בעלי ניסיון בגדוד, או שהם נהרגו במלחמה, או שהם כבר עזבו. המפעים אחרים היו מפעים מאוד צעירים, שלא היו במלחמה, או היו במלחמה, אבל לא בקרבות ממש גדולים. והסכמתי, גם הכרתי את קירשנר, הוא לחץ עליי בצורה מאוד אישית כמעט, לעשות את הדבר הזה. אמרו, אוקיי, הפלוגה מסייעת, תתפוס את תל שמס, התל הקדמי ביותר במובלעת הסורית. חרמון זה האזור שספג הכי הרבה. הסורים פשוט שמו את החרמון כאיזושהי נקודה שעליה הם ריכזו את מרב האש. ואז צהל החליט לעשות שני דברים, הוא בעצם החליט לאבות את מוצב הפיתולים ולהפזר כוחות חיר בנקודות מסוימות לאורך הרכס של החרמון, כדי להבטיח את הציר שעולה לחרמון. ואז הפלוגה קיבלה שתי משימות מקבילות. משימה אחת הייתה בעצם לחדור עם שני כוחות לתוך השטח הסורי, להגיע קרוב מאוד לחרמון הסורי, ובעצם לטווח בארטילריה את הכוחות הסוריים ודמשק מתוך השטח הסורי עצמו. קיבלתי את הפקודה, חילקתי את הפלוגה לשני כוחות, כוח אחד בפיקודי שאמור היה לבצע את החדירה לעומק השטח הסורי, צירפתי אליי את אבנר קורץ, מפקד מחלקת המרגמות, ואת אושפיץ, שהיה ממם התולר, וכוח אחד בפיקוד הסמך מפה, יוסי לוי, וממם החבלה נדב לוי, שהיה אמור להחליף כוח של 202 על רכס החרמון. הם היו לפנינו ברכס, ושני הכוחות פעלו באופן נפרד ועצמאי, כך שמנקודת זמן מסוימת שני הכוחות פעלו אחד ללא ידיעתו של השני, כי לא הייתה ברירה. מהרגע שהיא ירדה הפקודה ועד שהיא הייתה צריכה להתבצע, והוא היה צריכה לעבוד בסך הכל 24 שעות.